כשקורה דבר כזה, פיגוע רצחני, מצד אחד הלב זועק מכעס, מצער. זה נראה כיש בזה צד של חילול השם, שהגויים הרשעים רוצחים אותנו ואנחנו נפגעים, וכאילו הם במובן מסוים, במקרה דנן, הם הצליחו לפגוע בנו. ומצד שני, יש גדרי קידוש השם. כל קידוש השם הוא כזה. גם קידוש השם של 10 הרוגי מלכות היו כאלה. שמצד אחד, זה היה ממש מזעזע, שרבי עקיבא סורקים מבשרו במסרקות של ברזל, גדול התנאים, מנהיג הדור, איך ייתכן שיפגעו בו רשעים? איך ייתכן שיהרגו אותו? וזה פוגע בעם ישראל פגיעה אנושה, לכאורה, שהמנהיג של עם ישראל הוא נהרג, הורגים אותו. ומצד שני, אנחנו מסתכלים על זה כמעשה נפלא, ורבי עקיבא אפילו התפלל כל ימיו, מתי יבוא פסוק זה ידי ויקיימנו. אבל מה זה כל כך להתפלל על זה? הרי זה גורם חילול השם כיוון, מבחינה חיצונית. זה מבחוץ. מבחוץ זה נראה כך. אבל בעומק המציאות, רבי עקיבא מקדש שם שמיים, הוא מוסר את נפשו על לימודה של הרבצת התורה, והוא קובע בזה את הדבקות של עם ישראל בתורה. ועל ידי זה הדבקות של עם ישראל מתבררת, שהיא דבקות מוחלטת, עד כדי מסירות נפש. וזה קובע בעם ישראל את החיבור שלהם אל התורה, חיבור עמוק ויסודי. וכל הדורות כולם, זה דגל, סמל של מסירות נפש של קידוש השם. וכך כל קידוש השם. הם חושבים שהם פגעו בנו, אבל בעצם הם מעמיקים את הקשר שלנו לריבונו של עולם, לתורה ולארץ. כשהפגיעה היא בגלל ארץ ישראל, בגלל שאנחנו כאן יושבים, בגלל שאנחנו חזרנו לארץ הזאת ואנחנו מתעקשים לשבת בכל המקומות שאפשרי בחלקי ארץ ישראל, ולמרות הסכנה, ואנחנו יודעים שזה מסוכן, זאת אומרת, יש כאן איזו נכונות פנימית, שאם יקרה כדבר הזה, אז על דת הדאחי נמצאים במקומות האלה, מפני שאנחנו דבקים במקום הזה, מפני שאנחנו החלטנו לחזור לכאן לתמיד. זה מעמיק את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל. זה לא מחליש את הקשר של עם ישראל לארץ ישראל. זה כאילו נראה, כאילו זה, הם מחלישים אותנו. אבל זה ההפך הגמור. כל פיגוע כזה, כל פגיעה בנו, גם זה, אם זה יהיה פציעה או קושי שהם גורמים לנו, על זה שאנחנו משתדלים להיות בארץ ישראל, ועל זה שהם רוצים למנוע מאיתנו, ואנחנו כן משתדלים, מחבר אותנו לארץ ישראל יותר ויותר. וצריך גם לראות עוד צד, שמי שזוכה לקידוש השם, זו זכות מאוד גדולה. רבי עקיבא ביקש את זה. עקיבא התפלל לזה. מתי יבוא פסוק זה לידי ויקיימנו? מה הוא התכוון להגיד? מתי אני אוכל לתת ביטוי לדבקות שלי בריבונו של עולם באופן מלא ביותר, למסור את כל כולי לריבונו של עולם? זה, ואהבת את השם אלוקיך בכל נפשך, לאהוב את השם בכל הנפש, להיות דבוק בו דבקות מוחלטת עם נכונות, למסור את כל כולו לעשות רצונו של הקדוש ברוך הוא. אז זה זכות, ומי שזוכה לזה, הוא כנראה שהוא ברחי, שהוא מגיע לו על הזכות הזו. ולא כולם זוכים. ואני פעם שמעתי שהמשגיח של ישיבת מיר, כשהם היו בשנחאי, בחוץ, בסין, בסין או ביפן, והגיע אליהם השמועה על מה שקרה באירופה, על כל ההרוגים והדרסחים, ביניהם, משפחותיהם. אז שני תלמידים מהישיבה, הם רצו לשמוע מה המשגיח אומר, איך צריך להרגיש, איך צריך להתייחס לזה. הם דפקו בחדרו של המשגיח, בדרך כלל המשגיח היה, כשמישהו דפק, מיד רץ לפתוח לו כדי שלא יתעכב אף רגע בגללו, הוא היה איש כזה מתחשב מאוד מאוד, ולא להכביד על אף אחד, לא להטריח על אף אחד, והנה הם דופקים, והם יודעים שהוא בפנים, והוא לא מגיב. עוד דופקים, הוא לא מגיב, וזה לא מצוי ככה הדבר הזה שהוא לא יגיב. אז הם פתחו את הדלת, והם רואים אותו שקוע בתוך עצמו, והוא אומר, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם, למה אני לא זכיתי? למה הם זכו? למה, מה אני לא בסדר שלא זכיתי למסור את הנפש על קידוש השם? כולם היו מזועזעים, היום ונורא, והוא נותן מבט חדש על של הסתכלות. שני צדדים למציאות הזאת. הצד העמוק של המציאות הזאת זה הצד של הקידוש השם. כמובן שאנחנו מתפללים לרפואתם של הפצועים, ומתפללים שהקדוש ברוך הוא ייתן חוכמה ודעת בלב ראשי המדינה איך לפעול בצורה הכי נחושה על מנת שהרשעים לא יפיקו את זממם, על מנת שאנחנו נוכל להמשיך את אחיזתנו בארץ ישראל ולהתחזק באחיזה ולהמשיך בדרכנו בגאולה השלמה. כעת לפרשה. ויקח כורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי, ודתן ואבירם, ובני אליאב, ואון בן פלט, ובני ראובן. התורה מייחסת את כורח. ויקח כורח בן יצהר, בן קהת, בן לוי. וחז"ל אומרים לנו למה לא הוזכר יעקב, הוא ביקש שלא יוזכר איתם על החטא הזה. אבל זה אומר, מה התזכורת הזאת אומרת? זאת אומרת שיש קשר, יש קשר. ושקורח חוטא, הוא ממשיך, הוא גורם כאילו למפרע איזה פגיעה. בדורות הקודמים, באביו, בסבא, באבא של הסבא, ארבע דורות, כולם מתייחסים למעשה הזה של קורח. החז"ל רוצים ללמד אותנו את גודל האחריות. כשאדם עושה מעשה, המעשה הזה לא מתייחס רק אליו, הוא מתייחס לכל המקורות שלו, שמהם הוא בא. ובמקום להוציא את הכוחות הטובים שהוא ירש מן הכוח אל הפועל, הוא מוציא כוחות שליליים וכאילו כוחות שהיו גנוזים ושהתגברו עליהם הדורות הראשונים ושלא נפלו, אבל היו גנוזים בתוכם ועכשיו הוא הוציא אותם כאילו מן הכוח אל הפועל. וזה לא רק הולך לדורות הקודמים, זה גם משפיע על הדורות הבאים אחריו. בשם שם זה משפיע על הדורות שמעליו, זה משפיע על הדורות שמתחתיו. אדם הוא חוליה בשרשרת ארוכה. וכל מה שהוא עושה, זה לא רק נוגע אליו, זה נוגע לדורות רבים. אנחנו עשינו פעם חשבון שאחרי 10 דורות, 20 דורות, אדם הוא צאצא של מיליון איש. וכן למטה, ממנו אחר כך צצאים, כך וכך, אחרי 10 דורות, 20 דורות. יש קשר, יש לו קשר למיליון, לרבבות, ולמיליונים עוד 10 דורות. כמה זה 10 דורות? 10 דורות זה 250 שנה, 300 שנים. 20 דורות 500 שנים, זה... אדם הוא לא יחיד, אדם הוא לא פרט, הוא חלק מכל המערכת, לטובה, וגם כשזה, כשהוא נוהג שלו כהוגן, זה להפך, להפך מהטובה. החטא היום ונורא, שעונש שלא היה כמותו, מקבלים עליו. זה מראה גודל העונש, מראה את גודל החטא. מה היה חטאו של קורח? פגיעה בתפיסת השורשית של האמונה, בתפיסת הסגולה. כל העדה כולם קדושים ובתוכם השם. כולם. יש שוויון, דמוקרטיה. אין הבדל בין גזע לגזע, בין עם לעם, בין שבט לשבט, בין יחיד. אין הבדל. כולם קדושים ובתוכם השם. לא מבין את גודל העניין של הגדולה האלוקית שבשביל להיות מחובר אליה צריכים אנשים המתאימים לחבר בין ישראל ובין אביהם שבשמיים. זה התפקיד של הכהנים, שהם לא מפרידים בין ישראל לאביהם שבשמיים וחוצצים, כן? אלא הם מחברים, כי הפער הוא כל כך גדול שצריך איזה כוח אמצעי שהוא מחבר את ישראל לאביהם שבשמיים, ריבונו של עולם הוא בשמיים. ואנחנו כאן על הארץ. והגדולה האלוקית היא עליונה מאוד מאוד. וצריך להתחבר דרך המדרגות, לעלות במעלות הקודש. אי אפשר לקפוץ קפיצות. כשאנחנו מתפללים, אז גם בתפילה שלנו, מי שנמצא בחוץ לארץ מתפלל כנגד ארץ ישראל. מי שנמצא בארץ ישראל מתפלל כנגד ירושלים. מי שנמצא בירושלים מתפלל כנגד בית המקדש. ובבית המקדש כנגד קודש הקודשים. למה כל אחד בעולם לא יתפלל כנגד קודש הקודשים? למה כנגד ארץ ישראל? למה אלה שבארץ ישראל כנגד ירושלים? למה הם לא תפלו כנגד קודש הקודשים? מפני שצריך לעבור בסדר המדרגות, אי אפשר לקפוץ עליהם. אי אפשר להגיע לירושלים בלי להיכנס לארץ ישראל. וארץ ישראל זה לא רק מקום, זה מציאות רוחנית. אדם עומד ומתפלל אל המקום, שהוא בעצם בו הופעת השכינה המסיעה, כן? מקום קודש הקודשים. שם הקדוש ברוך הוא היווה לו מושב לו. ואז אתה לא יכול להיכנס, אתה נכנס דרך הדלתות, דרך עשה, דרך שלבים שלבים. אם אתה מנסה לקפוץ, זה לא אי אפשר, בלתי אפשרי. יש מדרגות מדרגות במקום, בארץ, יש מדרגות מדרגות בישראל ובעולם. יש סגולת ישראל ושאר העולם הם במדרגה אחרת. אין בהם את הסגולה הזאת. ובתוך ישראל מדרגות מדרגות. זו תפיסה שורשית שלא הצד הגלוי, האנושי, זה הדבר, זאת המציאות העיקרית. אלא יש משהו פנימי, משהו עליון, משהו אלוקי, משהו שריבונו של עולם נוטע אותו. לא שהאדם על ידי ההשתדלות, לפי גודל ההשתדלות הוא מתקדם. גם זה יש לזה מעלה גדולה מאוד. אבל יש איזה דבר שורשי שלא תלוי בשלדותו של האדם. אשרי תבחר ותקרב ושכון חסריך. יש כאלה שהקדוש ברוך הוא בוחר אותם, ויש כאלה שהוא מקרב אותם. מקרב אותם זה מי שמתקרב, הקדוש ברוך הוא מקרב אותו. ויש כאלה שהוא בוחר בהם, אף על פי שהוא לא קירב. ויש כאלה שהוא גם מקרב וגם בוחר. בחירה אלוקית פירושו של דבר, כוח פנים פנימי, סגולתי, עצמותי, שהקדוש ברוך הוא מטביע באדם, והוא מיוחד, והוא שונה. וכמה שאדם ישתדל לבד ליצור את הכוח הזה, הוא לא יכול. זאת סגולת ישראל, וממילא כל המעשים היוצאים מהסגולה הזאת, יש להם כמובן משמעות אחרת. ובזה כפר, הוא כפר בשורש, בשורש ההשגחה. מרן הרב, אנחנו למדנו את זה בספר אורות, אומר שזה היה, החטא הזה התחיל מקין, שקין לא ידע להבחין בין המדרגות, והוא חושב שמגיע לו כמו של כול, כמו של אבל, ומתפשט אחר כך בקורח, ומופיע אחר כך בכפירה של הבמינות, שבאים ההשקפה הזאת שיצא מישראל, הוא בא לבטל את הסגולה הישראלית, ולחשוב שהכל תלוי בהשתדלות, ומי שמשתדל יותר קרוב, תפיסה חיצונית. שחסרה את היסוד, את השורש, השורש הפנימי, ועל זה בא העונש האלוקי הזה, המכה האלוקי, שמגלה שיש כאן דבר כל כך שורשי, שנפגם שצריך לתקן אותו בצורה כמה שיותר עמוקה. וכשאנחנו לומדים את הפרשה הזאת, אנחנו צריכים לעבוד על תיקון החטא הזה. גם להבין את העניינה של הסגולה שמופיעה ומתגלה. וגם יחס לתלמידי חכמים. כאן אנחנו לא מדברים על כהנים, אבל גם תלמידי חכמים הם נושאים את דבר השם בעולם. זה היה גם משה רבינו. והייתה כאן פגיעה ברבו. המערר אחר רבו, החולק על רבו. חז"ל מביאים את הדברים האלה בקשר לכוח. סדר התורה שהיא נמשכת על ידי מוסרי התורה. וככל מה שאדם מחובר יותר למוסרי התורה, אז הוא יותר מתעלה, יותר דבוק. הדרך של התגלות התורה על ידי תלמידי חכמים. ולכן, גדול שימושה יותר מלימודה. למדך, שבעצם הקשר הפנימי הוא השורש, לא מסירת הידיעות, הלימוד החיצוני, אלא הקשר הנפשי אל הרב. הקשר הנפשי שהוא מחבר אל כללות הדרך של הרב, לא אל הפרטים שהוא מלמד, לימד אותם, מלמד כר וכר דברים, הרבה דברים, לומדים ממנו הרבה, זה חשוב מאוד, אבל השורש של כל זה, זה בעצם החיבור לכללות הנשמה, האישיות הזאת, וזה השימוש. שימוש הוא התבטלות. התבטלות פירושו של דבר, אני שייך לדרך הזאת. עוד לפני שאדם מקיים את כל פרטי הדברים, הולך בכל פרטי הדרך, עצם קבלת הדרך, כן? כל דבר מקבל אדם על עצמו עול מלכות שמיים תחילה, ואחר כך עול מצוות. אותו דבר, הבחינה הזאת, קודם, זה כמובן כאן אני לא יודע אם אפשר להגיד קודם, כי קודם צריך להכיר את הרב ולבוא על ידי מסקנה שהוא הרב, אבל אחרי זה, עניינו של האדם הוא באמת להיות דבוק בכללות הדרך. וזה השימוש. זה גדול שימושה יותר מלימודה. ולא השימוש החיצוני שמישהו בא נותן כיסא או משהו כזה, שזה ביטוי חיצוני מאוד מאוד לשימוש, אלא בעצם ההתקשרות הפנימית והכרה שככל מה שאדם לומד תורה יותר, ומתגדל בתורה, ורואים שהוא בעל מידות ומעשים, אם הוא דומה למלאך השם צבאות, אז זה בכלל מצוין, אם כמה שיותר קרוב למדרגה הזאת, כן? אז הוא נושא את התורה. וצריכים לדעת להתפתל אל המהלך הזה. וזה התיקון של החטא. אני רוצה להביא לפניכם דברים שהם חיים שמואלביץ בפרשה הזאת דיבר על יחס של רב לתלמיד. אז אני מביא חלק מהדברים. הנביא ישעיהו מונה במלך המשיח שלא למראה עיניו ישפוט, ולא למשמע אוזניו יוכיח, אלא ועריכו בירת השם. מתפתח אצלו חוש ריח, חוש של יראת השם, ועל ידי זה הוא מורה הוראות. והרמב״ם אומר, הרייבד בעצם מביא את זה בהשגות הלכות מלכים, שבודקים את מלך המשיח אם הוא יכול לדון על פי חוש הריח. אז זה סימן שהוא משיח. אם יש לו את הכישרון הזה, מריח ודן, מורח ודן, אז הוא המלך המשיח. אומרת הגמרא, רבי אלעזר בן פדת נקרא מרא דארא דישראל, שידע לדון על פי חוש הריח. זה הגמרא במסכת נידה. שהוא ריח דם וידע להבחין אם זה דם של איסור או דם של יתר. זאת אומרת, זה איזה כוח פנימי, רוחני, של מין אינטואיציה, איך לקרוא לזה, המילה אינטואיציה לא מדויקת, איזה חוש עמוק, שמה זה חוש? זה דבר טוב שאדם מרגיש, אפשר על פי הרגשות להגיד פסקים, הרי כל הפסקים הם צריכים להיות מבוססים, מוכחים, ולא כאלה שאני מרגיש שככה נכון. אבל אדם גדול בישראל, הרגשות שלו הן יותר גדולות מכל הידיעות שלו. זה משהו מאוד מאוד עמוק, זה כל הידיעות שלו כאילו מתקפצות ביחד ויוצרות איזה כוח של הסתכלות כזאת, כוח של הערכה שיודע מה נכון. אז לכן רבי אלעזר בן פדת הוא נקרא מרא דארא דישראל, כאילו הוא רבם של ישראל, של ארץ ישראל, של עם ישראל, מפני שהוא ידע לדון על פי חוש הריח. ואומר חיים סמולביץ, את זה תלמיד צריך ללמוד מהרב. מה זה, איך אפשר ללמוד את זה מהרב? זאת אומרת, על ידי השימוש, על ידי הכרת הדרך. זה לא רק הפרטים ההלכתיים, אלא לראות את הכיוון, את המהלך, את כושר השפיטה, כושר ההסתכלות, ההתבוננות, ללמוד את המבט. רבי אלעזר בן הורקנוס לא אמר דבר שלא שמע מפי רבו. ואחר כך הוא דרש דרשה שלא שמעתם אוזן. איך זה יכול להיות? אם אף אחד לא שמע את זה, זאת אומרת שהוא חידש חידושים גדולים מאוד. שאף אחד לא שאף פעם לא שמעו את זה. אז הוא לא שמע את זה מפי רבו. אבל הוא לא אמר דבר שהוא לא שמע מפי רבו. כל דבר שהוא אמר, הוא חשב, הרב היה אומר את זה? הרב רבי, כלומר הוא חידש דברים נוספים. אבל הוא שיער בנפשו. זה גם היה מתאים שהוא יגיד. הוא היה מסכים לאמירה הזאת. מה הוא היה אומר ברעיון הזה? וכך הוא אמר את הדרשה. אז הוא מצד אחד היה ממשיך את רבו לחלוטין. מצד שני, הרחיב את הדברים מאוד מאוד, אבל על פי הכיוון, על פי אותה הדרך. התוספות במסכת כתובות אומר כך, המשנה, הגמרא אומרת, מבטלים תורה להוצאת המת. תוספות מקשים, רבי עקיבא אמר, בתחילת שימושי לפני תלמידי חכמים, פעם אחת הייתי מהלך בדרך ומצאתי מת מצווה ונטפלתי בו דלת מילים. כלומר, הוא הוביל אותו 4 מילים עד למקום קבורה. וכשבאתי והרציתי דבריי לפני רבי אלעזר ורבי יהושע, אמרו לי כל פסיעה ופסיעה כאילו שפכת דם נקי. התוספות מבין שיש מכאן קושייה. הרי הגמרא אומרת שמבטלים תורה להוצאת המת. אז למה הם אמרו לו כל פסיעה ופסיעה כאילו שפכת דם נקי? אז יש תירוץ אחד בתוספות, שהכוונה היא שמת מצווה, קוברים אותו במקומו, ומה פתאום סחבת אותו למקום אחר. אבל יש תירוץ שני בתוספות, בתירוץ של הרי מקרוביל. הוא אומר שזה לא, לא הקושייה היא, הרי הוא ביטל תורה, במקום ללכת ללמוד תורה, אז הוא הידר במצווה כאילו, במקום לקבור אותה במקום, הוא חשב שהוא מהדר, ולוקח אותו למקום חשוב, למקום מתאים, אז הוא בזבז זמן, והיה יכול ללמוד תורה, וכאילו קושייה, הרי מבטלים תורה בשביל הוצאת המת, אז למה זה, למה הם אמרו לו שאתה בזבזת זמן? אז הוא מתרץ, לא משום ביטול תורה, אלא משום ביטול של שימוש תלמידי חכמים. כמו שרבי עקיבא אומר, בתחילת תשמישי, לפני חכמים, זה היה תקופה שהוא למד לשמש תלמידי חכמים, וגדול שימושה יותר מלימודה. אז מבטלים תלמוד תורה להוצאת המת, אבל לא מבטלים שימוש תלמידי חכמים להוצאת המת. הגמרא במסכת מגילה, בדף ג' אומרת שכבוד תורה יותר גדול מלימוד תורה, אפילו של רבים. זאת אומרת, אם צריך ללוות את התלמיד חכם, זה מצדיק ביטול תורה. זאת אומרת, אמרנו שתלמיד חכם צריך ללמוד ממנו לא רק הלכות והוראות, אלא ללמוד את הדרך להידבק בכיוון, בעומק של הפנימי שלו, וזה מתבטא על ידי, גם על ידי שימוש תלמידי חכמים. רש"י בפרשת תצווה בעניין האפוד כתב, לא שמעתי ולא מצאתי בברייתא פירושו, וליבי אומר לי, תהיה הסבר, הוא לא יודע, לא ראה המקורות, וליבי אומר לי הסבר. אומר הבר של שכטר, מה זה וליבי אומר לי? כתוב ולא תטורו אחרי לבבכם. מה זה ליבי אומר לי? מה, אתה ממציא המצאות? ליבי אומר לי? הוא אומר בלשון כזאת, הוא מקשים העולם, איך נמשך אחר ליבו, ועובר בזה בלב לא תטור אחרי לבבכם. אז הוא מתרץ, שמי שמקיים בנפשו כתבי מלוח ליבך, שאת הדברי תורה צריכים לכתוב על הלוח הלב, כלומר שהם יהיו חדורים בתוכך, שזה יהיה עצם מעצמך, עצם לבבך. נו, אז שם התורה נמצאת, אז ליבי אומר לי, זה התורה. התורה שבליבי אומרת לי. אז כאדם במדרגה כזאת, יכול להגיד ליבי אומר לי. והרב ציודה היה מביא גמרא במסכת עבודה זרה, דף מם, הגמרא שואלת, מנה לך, מאיפה אתה יודע את הדבר הזה? אמר לי, מתלת הקראי. הוא השיב, משלושה פסוקים אני יודע את זה. רב ושמואל ורבי יוחנן. שלושה פסוקים. רב פסוק אחד, שמואל פסוק שני, רבי יוחנן פסוק שלישי. אומר רש"י, שלושה ג' חכמים גדולים שהם כדאי לסמוך עליהם כעל המקרא. כאילו מתלת תקראי. זאת אומרת, אם הם אמרו, אפשר לסמוך עליהם. אף על פי שאין מקור, לא הביאו מקור. הוא לא הביא מקור בפסוק, מקור הלכתי. שמע מגדולים, שהם אמרו ככה. ואני חושב שגם הרב ציודה אמר את זה על החפץ חיים, ששאלו אותו איזו שאלה, ושאלו אותו איפה זה כתוב, אז הוא אמר פה, בלב, פה זה כתוב. אז כמו שאמרנו, כתבי מלוח ליבך, מי שכותב על לוח ליבו, אז הוא יכול להגיד מליבו דברים, ואלה באמת דברי תורה. המשך הפרשה, מצוות מתנות כהונה ומתנות ללוויים. אז יש מצוות לתת מעשר ללוי ולתת תרומה לכהן. והגמרא במסכת שבת אומרת שאם ישראל מבטלים נתינה של תרומות ומעשרות, אז השמיים לא מורידים גשמים. ונעשה רעב בארץ, והיוקר רבה, ואם כן, ואם ישראל נותנים תרומות ומעשרות, אז ברכה רבה, יביאו את כל המעשר, והריקותי לכם ברכה עד בלי די, עד שירבו שפתותיכם, היא לא אומר די. כלומר, כשישראל לא נותנים, כשמים פסקים. מסביר הרב, אני אומר את הדברים בקיצור, הרב מדבר עליהם בהרחבה מאוד מאוד גדולה. שזה לא סתם איזה, ישראל לא עושים רצונו של מקום, אז הקדוש ברוך הוא מונע מהם את פרנסתם ולא נותן להם את השפע. אלא זה בעצם כאילו אבי עתליה. השמיים, מהם מורידים גשמים לארץ. יש קשר בין השמיים ובין הארץ. השמיים והארץ רחוקים מאוד מאוד זה מזה. אבל יש בכל זאת איזו הדדיות ביניהם, שהשמיים הם מורידים את הגשמים לארץ, מזה יש כל הגידולים צומחים על ידי הגשמים שיורדים מן השמיים. זאת אומרת שיש חלקים עליונים ויש חלקים תחתונים, וגם ברוחניות יש את זה. יש אנשי קודש, אנשים שנושאים את דבר השם בעולם, אנשי התורה, שזה בעצם תפקידם של הלווים ושל הכהנים, להיות שלוחי דרחמנה, להיות מביאים את דבר השם לישראל, להיות מביאים את ישראל, את מצוות ישראל לריבונו של עולם, גם שלוחי דידן, הכהנים. אז כשאין קשר רוחני בין החלקים המשפיעים לחלקים המקבלים, הקשר הוא נפסק, שאין יחס של נתינה ללוויים ולכהנים את המתנות, שכאילו מתנתק היחס, מתנתק הערכה, אז הגשמים פוסקים. אז כאילו ניתק הקשר בין רוחניות ובין הגשמיות וגם בין השמיים, בין העליונים ובין התחתונים באופן רוחני, אז גם כאן אחר כך באופן גשמי. כלומר, יש קשר ממשי בין הדברים הללו. מדבר על זה הרב בהרחבה, שניתנה תרומות ומעשרות, ויש תקופות שלא רואים את התפקיד החשוב שממלאים הכהנים והלוויים. אבל צריך להסתכל על זה במבט מאוד מאוד ארוך. התפקיד הזה הוא תפקיד נצחי, הוא תפקיד לדורות. יש תקופות שזה יוצא לפועל באופן היותר גלוי, אבל יש לזה מהות מאוד מאוד פנימית. ולכן מי שמבין את העניין הזה של ההשפעה הרוחנית שצריכה להיות קיימת ושצריך להיות מקושר במדרגות הרוחניות שיש בישראל, אז הוא תמיד מדגדק ומשתדל לקיים את המצוות תרומות ומעשרות שמבטאים את היחס הזה אל המדרגות העליונות, אל המדרגות הרוחניות. ואם לא מבינים את הדבר הזה ומתנתקים, אז הגשמים פוסקים. יכול להיות מצב ביניים, שאדם לא עובר על נתינת תרומות ומעשרות, וגם מצד שני לא מקיים אותם. איך הוא עושה את זה? הוא יכול לעקוף, אפשר לעקוף את המצווה. אפשר להכניס את התרומות ומעשרות דרך חלונות, דרך כפיפות, לא דרך הפתח, ואז לא מחויבים בנתינת תרומות ומעשרות. אבל לא, ולא עברו שום איסור. יוצא לא עשו דבר רע, לא עברו על איסורים, אבל מצד שני, לא קיימו את מצוות תרומות ומעשרות. אז כאן הרב כנראה מתכוון לדייק בגמרא. הגמרא לא אומרת, אם הם מבטלים, אז קשמים פוסקים. ואם הם לא מבטלים, היה אפשר לכתוב, אז אין קשמים פוסקים. אבל הגמרא אומרת, ואם נותנים, כלומר, לא אם הם מצב שלא מבטלים תרומות ומעשרות, אפשר לא לבטל ולא לקיים. לא, אם הם נותנים, אם הם מקיימים את המצווה הזאת, מתוך ההבנה עמוקה של הערך הגדול של תפקיד הכהונה, תפקיד הלוויים, תפקיד אנשי הקודש, תפקיד אנשי הרוח, אז נתתי לכם ברכה עד בלי די. זה היה לי קצת קושייה. מה זה ברכה עד בלי די? בכסף יש, בממון אין גבולות. אוהב כסף, לא יש בה כסף. כמה שיש לו, תמיד יותר, אפשר יותר. איפה עוצרים עם זה? פעם ביארנו את הדבר, בכל נפשך, בכל מאודיך. למה אחרי בכל נפשך יש בכל מאודיך? בכל ממונך. כי יש המעלה מיוחדת של ממון, שתמיד אוהבים את זה, ואף פעם לא, זה לא פוסק אהבה. אף פעם לא סביעים. אוהב כסף, לא יסבע כסף. אז צריכים לאהוב את השם עוד ועוד ועוד. לא כמו שאוכל, אדם אוכל וסביע וצריך, לא צריך יותר לאכול. אני לא לראות דברי תורה כמו הצרכים של האדם. יש לא רק אוכל, הנאות אחרות גם כן. הוא נהנה, די, מספיק. צריך איזו הפסקה ואחר כך מתעורר הצורך עוד פעם ליהנות. אבל בכסף אין לזה גבולות. אז בכל מאודיך, לאהוב את הקדוש ברוך הוא בלי, לא להתעייף, כן? מים רבים לא יוכלו לכבות את האהבה, את האש. כלומר, כמה שהאש כל כך בוערת, כמה שיסונו מים, מים זה לא מכבה, אהבת השם בלתי פוסקת. אז למה יאמרו, די. זאת הברכה. שלא יאהבו את הכסף בגלל הכסף. מי שאוהב כסף לא יסבע. אף פעם לא יספיק לו, כי הוא לא רוצה את התכלית של הכסף, הוא רוצה את הכסף. אם הוא רוצה את ההנאה שיש מהכסף, את השימוש, השימוש הזה, יש, אם אדם יש לו את מה שהוא צריך, אז בסדר. אבל אם הוא אוהב את הכסף, את האמצעי, אז הוא לא יסבע אף פעם. אבל אם הוא מקיים את המצוות, תרומות ומעשרות, אז הקדוש ברוך הוא מברך אותו בבריאות נפשית, בשמחת חיים, בשמחה בכל מה שיש לו. ואז גם הקדוש ברוך הוא נותן לו בשפע, אבל הוא שמח בשפע הזה, הוא לא צריך אותו כבר. עד שיבלו שפתותיכם, זה מציאות פנימית רוחנית, שאדם בריא מאוד מאוד, וכבר יודע, הצרכים החיצוניים האלה, יש לי כבר די ויותר. אני הרבה פעמים חוזר על הדבר הזה, שאנחנו צריכים להרגיל את עצמנו לבריאות הזאת, שלא לעסוק בצדדים החיצוניים, אלא בצדדים הפנימיים, בכל התחומים. וכל החתנים שמתחתנים, אני אומר, אפילו שאתם נמצאים עכשיו במצב של צמצום, לא עובדים, גם לפעמים האישה לא עובדת, והבסיס הקיומי הוא מאוד דל, מצומצם, כדאי לתת מעשר. להתרגל לתת מעשר. זה ראשית כל מוכח שהנתינת המעשר היא מרבה כספים. זה העסק הכי טוב שיכול להיות. עסק מובטח. הקדוש ברוך הוא אומר שבזה אפשר לנסות אותו. אמנם יש מפרשים שזה רק על מעשר שדיברה התורה, מעשר של התבועה. אבל יש מפרשים אחרים שאומרים אחרת, וזה וזה מוכח. אבל מה, אבל אם מישהו כל הזמן בודק, נתתי מעשר אז קיבלתי פי 10 או לא, אני לא יודע, אז אין הברכה שורה בדבר המנוי, אלא בדבר הסמוי מן העין. אז אם לא צריכים כל הזמן לבדוק את הדבר הזה, אז אם אדם נותן, הקדוש ברוך הוא אחר כך ממלא אותו בכהנה וכהנה. זה דבר מוכח. זה גם בנפש. כשאדם נותן, הוא מרגיש שהוא מלא, שיש לו גם עודפים, שהוא יכול גם לתת. זה עושה לו טוב מאוד, וזה הדבר כמובן העיקרי. אבל זה גם בפועל. לפעמים לא רואים את זה באופן חיצוני, אבל זה לא, המקרר לא מתקלקל, והמכונה הזאת לא מתקלקלת, ועוד דברים נשמרים, ורואים ש... לא רואים את זה לפעמים בעין באופן חיצוני, אבל הקדוש ברוך הוא עושה שלאדם יהיה טוב. הנתינה היא לא רק בצד הגשמי. נתינה צריכה להיות גם בצד הרוחני. נתינה בצד הרוחני זה יכול להיות לעזור אחד לשני פיזית, אבל ויכול להיות לעזור אחד לשני רוחנית. ללמוד ולסייע למי מי שיכול לסייע לחברו. זה ממש כמו מייסר, כן? זה עושה את אותם הפעולות באופן רוחני. לא חייבים דווקא על ידי ללמוד ממש. זה יכול להיות על ידי לפרגן, לעשות לשני טוב. לא רק לאדם עסוק בעצמו, לראות את הסביבה שלו ולראות מה אני יכול לעשות שהשני יהיה לו טוב. זה לתת. ולפעמים זה יותר חשוב מכסף. המאור פנים, הפרגון, העידוד, זה דבר עצום. זה פועל מאוד מאוד על אחרים. אנשים לא יודעים את זה, כמה שאחד מפרגן לשני, כמה זה עושה טוב לשני. וזה עושה טוב לו. זה עושה טוב לנותן. אז כשאנחנו לומדים על מצוות מעשר, אנחנו צריכים להבין שזה, אפשר להרחיב את זה גם על הצדדים הרוחניים, הצדדים הפנימיים. הרבה פעמים אנחנו מדברים על האחדות. וקורח הוא עשה מחלוקת בישראל. וגלות ישראל קרתה בגלל שנאת חינם. ורבים ראשונים ואחרונים אומרים שהתיקון הוא אהבת חינם. אהבת חינם זה כשלא מגיע לאהוב ואוהבים. זה לא כשמגיע. אהבת חינם פירושו של דבר לא מגיע לאהוב. יש המון סיבות לא לאהוב. ואף על פי כן אוהבים. מפני שמתעלים על הדברים הלא טובים. ומחפשים את הדברים שבכל זאת טובים ואוהבים אותם. ובראש הראשונה, התיקון צריך להיות מבפנים כמובן, בתוך בני התורה, בתוך עולם התורה. בראש הראשונה אצל תלמידי חכמים, את בני הישיבות. וזה התיקון, ובלעדי זה גאולה לא תהיה. וכל אחד מאיתנו צריך לחשוב, גם להתפלל על זה, וגם לעשות מצידנו צעדים קטנים, בינינו ובין עצמנו, שהיחד שלנו יהיה חזק. זה פועל על כולם, זה פועל, זה משפיע. כל דבר טוב שאדם עושה, זה לא רק לעצמו, זה מתפשט. לא רק מדורות קודמים ודורות מאוחרים, אלא גם מתרחב על האחרים כאן בתוך הדור, כי כל ישראל ערבים זה לזה. ולכן אנחנו קוראים את הפרשה הזאת, צריכים לצאת אחרי הפרשה הזאת עם רצון ועם עשייה, להיות עוד יותר מחוברים אחד לשני, עוד יותר מלמדים זכות אחד אל השני, עוד יותר מרגישים יחד. נעשה אנחנו את חלקנו, ובעזרת השם, עם ישראל יתאחד ויגאל בעזרת השם.